כיצד אפשר לעשות תשובה ולתקן את המעשים, הרי מעוות לא יוכל לתקון. הזכרנו את דברי הרב, שכל מה שיש ביד האדם זה הרצון,
והביצוע של המעשה הוא כבר ביד ריבונו של עולם, כי הכל צפוי ברשות נתונה. זאת אומרת, מה שאדם רוצה, אם אדם רוצה לעשות מצווה, הוא רוצה לעשות עבירה, זה בידו. הביצוע, כיצד הוא עושה את זה, מה קורה, זה כבר קשור גם עם השגחה אלוקית. הדבר הוא לא מובן לגמרי, מכיוון שעל השאלה של הכל צפוי והרשות נתונה, אין תשובה בשכל האנושי. זה דבר נעלה מהבנתנו. אבל זה יסוד האמונה, שיש בחירה חופשית, ולכן גם יש שכר ועונש, ושיש השגחה מלאה על כל מה שקורה. וכל דבר שקורה בעולם, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. שום תנועה ושום פעולה ושום תוצאה לא נעשית אלא בהשגחה אלוקית. וריבונו שלנו נתן לנו להיות מעורבים מבחינת הבחירה החופשית, ולהיות שותפים כביכול איתו בקיומו של העולם. אנחנו בוחרים, וזה יוצא כמו שהוא רוצה. ואנחנו אחראים על הבחירה שלנו, מן לטוב, מקבלים על זה שכר רב, ולמוטב, מקבלים להפך, ומאידך גיסא, כל מה שנעשה הוא אלוקי. ולכן אנחנו יכולים לחזור בתשובה, כי כל התשובה היא צריכה לתקן את הרצון בלבד, לא את התוצאות, כי התוצאות היו צריכות להיות, והן טובות, והן לכתחילה. כפי שאמרתי, ולפעמים זה דברים גדולים מאוד שנעשים בעולם, ודווקא בדרך כזאת של הבחירה השלילית, וככה זה צריך להתגלגל. לא חטא דוד, אלא למד דרך תשובה ליחיד. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו גרר אותו לחטוא כדי שהוא יעשה תשובה, וכדי שזה יהיה לימוד שאפשר לעשות תשובה אפילו על חטא היום ונורא. וכן לא חטאו ישראל בחטא העגל, כדי ללמד דרך תשובה לרבים, לציבור. ציבור גדול כשחוטא, אפשר היה לחשוב שאין דרך לתיקון. כלומר, ריבונו של עולם כאילו גלגל את הדבר, וחז"ל כבר אמרו על חטא העגל, מה הפלא? ישראל, הקדוש ברוך הוא הושיב את ישראל 200 שנים בין המצרים, עובדי עבודה זרה, והם התרגלו וראו את כל זה, וכסף וזהב שנתת להם, זה גרם שיעשו את חטא העגל, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא גרר אותם לחטא כדי לעשות תשובה וכדי ללמד דרך תשובה. אז מכאן אנחנו מוסיפים עוד שלב, זה שהסברנו בדברי הדרשה, שלא רק שהקדוש ברוך הוא מעורב בביצוע של הדברים, אלא כביכול גם בבחירה של האדם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מעורב. והוא מטה את לבבו, כאילו לגרור אותו לאיזה מעשה שדרוש שיהיה. זה לא משחרר את האדם מאחריות. אדם חייב, גם כשקשה לו מאוד ושיצרות תוקפו מאוד מאוד, הוא לא פטור מהאחריות על מעשיו, והוא חייב לעשות, לנצח אותם ולא להיקשר. אבל בדיעבד קל לו לתקן אם זה קרה ככה, כי יש לו תירוצים, כלומר יש במה להתנצל לפני ריבונו של עולם. אבל עיקר מה שאפשר לתקן זה לא בגלל התירוצים, אלא כי מה שצריך לתקן זה את הרצון. ובאמת אם אדם לא הצליח לרצות, הוא צריך לחזור ולתקן את הרצון שלו, לחזור לשליטה עצמית. להיות במצב כזה שהוא לא מאבד שליטה, גם כשזה מאוד מאוד קשה לו. התשובה היא לא פשוטה, היא דורשת כוחות גדולים של פיתוח כוח רצון, שעושים מה שנכון ולא נכשלים יותר. אבל כשעושים את התיקון הזה, אז התיקון הזה הוא תיקון שלם ותיקון מוחלט. וכאן אני הוספתי עוד משהו שאני רוצה קצת, אולי לא הסברתי אותו מספיק בהרחבה כפי שהיה צריך. מכאן המסקנה שבעצם כל מצב שאדם נמצא בו, שהוא נראה לפעמים מצב של מאוד בדיעבד, אם אדם התגלגל לכך שהוא נכשל פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא כאילו קשה לו לנצח, והוא נמצא במצוקה נפשית ובתחושה שבמצב כזה נורא קשה לו לתקן, הוא צריך לדעת שריבונו שלם העמיד אותו במצב הזה, כי המצב הזה הוא יכול להוציא ממנו גדולות ונצורות. כי לדיעבד זה לכתחילה, זאת אומרת, עכשיו המציאות היא תמיד מכוונת על ידי ריבונו של עולם, כמו שאנחנו אמרנו. ואם הוא נמצא עכשיו במצב כל כך מדורדר, אף על פי שזה פועל יוצא מהבחירה שלו, אבל בסופו של דבר זה גם מושגח, ונמצא שכאילו ריבונו של עולם רוצה, זה המצב האידיאלי של עכשיו. ככה זה צריך להיות, לכתחילה. כי מהמצב הזה אתה יכול להוציא את הגודל הכי גדול שאפשר. כלומר, אחרי שאדם נופל, הוא צריך לדעת שאם כבר הוא נפל, הוא יכול להוציא מזה גדולות יותר אולי מה שלא היה נופל. זה כל עניינו של העולם הזה, ירידה צורך עלייה. לכתחילה אין לרדת. האומר אחטה ואשוב, אין מספיקים בידו לשוב. אל יגיד אדם, אני ארד, ואחר כך אני אעשה גדולות ונצורות, כי אני אפוך את הכל לטובה. כי המחשבה לרדת היא הורסת את האפשרות לתקן. אבל אם בדיעבד, אם אדם ירד ונכשל, וכוח הרצון שלו מאוד מאוד נחלש, וכעת הוא בונה מהחולשה הזאת, הוא בונה כוחות, ואז עכשיו הכוחות יהיו חזקים כפל כפליים, אז הוא, זאת אומרת, המציאות הזאת שעכשיו אדם נמצא, הוא צריך לראות אותה כלכתחילה. כל רגע ורגע נתון, אדם נמצא במצב הלכתחילאי, וממנו יכול להוציא את הגודל הכי גדול שאפשר מבחינתו להוציא. אם אדם ייגש בגישה כזאת, הוא אף פעם לא יהיה מתוסכל. הוא תמיד ידע שכעת יש... המצב שהוא נמצא בו, זה האתגר שלו, זה התפקיד שלו, פה היכולת לבנות כוחות ולעלות. וגם אני אומר את הדברים האלה במצב הכללי, של כלל ישראל. ריבונו של עולם מעמיד אותנו במצבים שאנחנו נמצאים בהם, שלכאורה תלוי איך מסתכלים כמובן על המציאות. אני מדבר על אלה שמסתכלים על המציאות קצת בצורה ביקורתית, בצורה לא אופטימית, פסימית, וחושבים שאיפה אנחנו נמצאים עכשיו, ואיזה ממשלה, ואיזה התנהגות ציבורית, ותקשורת וכו', יש המון המון שאלות, למה צריך להיות מצב כזה וכו' וכו'. והתשובה, צריך לדעת שהמציאות הזאת היא מציאות שריבונו שלנו מביא אותנו אליה. וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. הוא רוצה שאנחנו נתמודד עם המורכבות הזאת של המציאות, ואנחנו נוציא ממנה את כל המעלות הטובות. ויש הרבה דברים טובים גנוזים בתוך כל הקלקולים. ואנחנו צריכים להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. את כל
רצונות הטובים, יש הרבה מבוכות וכדומה, אבל המבוכות נובעות מפני התלבטויות בין שאלות והשקפיות, השקפתיות ודרכים, וצריך להבין שיש לכל צד איזה משהו שממנו אפשר לקחת ולבנות איזה שלימות חדשה של הסתכלות, של התבוננות. ואם אנחנו לא מבינים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא ממשיך לטוות את הגאולה ולקדם אותה, בין שאנחנו מבינים בין שאנחנו לא מבינים. אבל אם נבין יותר ונהיה שותפים יותר, אז הגאולה תתקדם יותר מהר, יותר גדול ויותר גם בקלות. גאולה תהיה, אין זה ספק. כל בקשותינו על הגאולה זה שזה יהיה מהר ושיהיה ברחמים. וזה תרתי דסתרי. כי אם מהר, אז זה הולך עם כאבים. אבל אנחנו מבקשים שניהם. שיהיה מהר ושיהיה ברחמים. כי ריבונו של עולם הוא רב חסד. שלא יהיה לפי מידת הדין, שיהיה לפי רוב חסדיו של הקדוש ברוך הוא. ושאנחנו מבקשים, 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 אז ממשיכים חסדים. גאולת בן כרך הולכת כל הזמן ומתקדמת. נכיר בה, נהיה שותפים בהבנת המהלכים האלוקיים, אז אנחנו גם מקדמים את המהלכים האלה שיהיו יותר קלים ויותר מהירים. פרשת וילך, יש בה שתי מצוות. מצוות הקהל ומצוות ספר, כתיבת ספר תורה. מצוות הקהל, מצווה מיוחדת פעם בשבע שנים. זאת אומרת, המצווה הזאת היא פועלת שבע שנים, היא משפיעה. כל ישראל מתאספים פעם אחת בשבע שנים, זה עושה השפעה של עירת השם, כמו שכתוב בפסוקים, למען תלמד לעירה, לשבע שנים. כל ישראל מתאספים ביחד. להבין את העניין הזה של היחד, איזה גודל יש לזה? מה ההבדל, למה, מה ההבדל אם כולם לומדים ביחד, או אחד, כל אחד לומד לעצמו, אותו מספר אנשים, כל אחד יושב בביתו ולומד, או כולם יושבים ביחד ולומדים. יש בזה איזה הופעת תורה מיוחדת במינה. כל אחד מהשומעים יש לו אופי ואישיות והבנה מיוחדת. וכשרבים רבים שומעים שיעור, כל אחד מבין את זה אחר, מבין את זה בצורה כמו שהוא מבין את הדברים האלה, כל אחד תופס דבר, דגש אחר מתוך הדברים, ואז התורה היא עשירה מאוד. המון המון הבנות של תורה בבת אחת, של הופעה של תורה. התורה מופיעה בכל גווניה הנתפסים על ידי השומעים. זה מין תורה של כל ישראל בבת אחת. כל אחד שומע, וכל אחד שומע את התורה כמו שהאוזן שלו יכולה לקלוט. כלל ישראל קולט תורה באופן שלם. זה משהו עצום. מעין הדברים האלה זה הדרשה של שבת תשובה. פה אני רוצה להגיד לכם הדרכה. לא בכל מקום מבינים את החשיבות של הכנסות הזאת ביחד. ובדרך כלל גם מבריחים ובני תורה שהם נמצאים במקום שלא הם הדורשים, אז הם חושבים, נו כבר מה נשמע, אז הם אולי נלמד לבד, ולא כל כך חשוב דווקא שאני אבוא. על היחד הזה יש לו ערך עצום. ותמיד כל אחד יש לו מה לשמוע, גם אם הוא תלמיד חכם גדול, דווקא ככל שהוא יותר גדול, הוא יכול להבין את הדברים ולמצוא בדברים עומק, עומק יותר עמוק אפילו מה שהדורש לא הביע את כל הדברים, והוא מבין אותם בדבר מתוך דבר. ולכן אני אומר לכם עכשיו, כשבעזרת השם רבים מכם יהיו תלמידי חכמים ומרביצי תורה, אז מי שידרוש הוא יהיה בדרשה, ומי
ומי שלא יהיה, אז שידע כמה זה חשוב להשתתף בדרשות, שבת הגדול, שבת תשובה ודברים, וכדומה כדברים האלה. היחד הוא דבר חשוב, להבין את העניין הזה, זה חשוב מאוד. אם כן, מצוות הקהל, התקהל, לדעת שכל אחד הוא חלק מהאומה הישראלית. הוא לא בודד. לא יש נשמה בודדת, גדועה. כי אם הכל מחובר יחד, הגות, הרוג בהריגה אחת, כל הנשמות כולם, כל כלל ישראל. והביטוי לזה, בית המקדש, המכנס את כל ישראל, ומצוות הקהל המיוחדת. התקהלות של כל ישראל. מצווה שנייה שיש לנו בפרשה זה כתיבת ספר תורה. כל אחד צריך לכתוב ספר תורה. אפילו אדם ירש מאביו ספר תורה, הוא צריך גם לכתוב בעצמו. לכאורה, כל עניינה של כתיבת ספר תורה זה כדי שאדם יהיה לו במה ללמוד. אבל אם יש לו ירושה מאביו, גם הסבא שלו בטח כתב, אז יש לו כבר שניים. אז כמה ספרים צריך? אז כל אחד צריך לכתוב ספר תורה. אולי לא כל אחד יורש את אביו, יש הרבה ילדים. אבל גם אם אדם ירש ספר תורה מאביו, אז הוא צריך לכתוב ספר תורה. מדוע? יש למקום לומר שהכתיבה היא הבאה מיוחדת של התורה. ולכתחילה צריך האדם בעצמו לכתוב את הספר. אם הוא קונה ספר תורה מהשוק, זה כבר לא המצווה בשלמותה. זה במקום כזה, זה תחליף. זה לא המצווה. המצווה בשלמותה זה שאדם יכתוב בעצמו ספר תורה. ובכתב ידו. ולכל אחד יש כתב אחר. יש גרפולוגים שיודעים להגיד מה המשמעות של הכתב הזה, איזה אופי יש לבן אדם הזה. כל אחד יש אופי שלו. והכתיבה היא הבעת האופי שלו. זאת אומרת, לכל אדם הוא אישיות מיוחדת בעולם, וכשהוא כותב ספר תורה, ספר תורה מובע, האישיות המיוחדת שלו מובעת בכתיבה. חשוב שיהיה כתוב ספר תורה עם האופי הזה. ועוד ספר תורה עם האופי של השני. ועוד ספר תורה עם כל אחד ואחד, יש לו ייחודיות, והכתיבה היא דוגמה לכל עבודת השם. כל אחד עובד את השם בצורה מיוחדת. בחיצוניות לפעמים הדברים נראים דומים, אבל הכוונות, ההרגשות, התחושות, גם הביצוע, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו, את התכונות שלו, וכך בכל מצווה ומצווה. לא דומה אדם האחד שנוטל את רוג לאדם השני שנוטל את רוג. כל אחד עושה את המצווה הזאת ומביע כאן איזה צורה של עבודת השם מיוחדת שלו. ואף אחד אחר לא יכול לעשות את צורת העבודה הזאת כמו שהוא עושה. וכשכלל ישראל כל אחד ואחד עושה, מקיים את המצוות, אז מופיעה עבודת השם בצורה הכי מושלמת. כל אחד עם הגוון שלו. כתיבת ספר תורה היא מביעה את הדבר הזה. אפשר להכיר את האדם בכתיבת ידו, אפשר להכיר את האדם בתנועות, אפשר להכיר את האדם בהרבה דברים שמביעים את המיוחדות שלו. יש טביעת אצבעות לכל אדם יש טביעת אצבעות אחרת. אוזן אחרת. ואפשר לזהות את הבן אדם לפי זה זיהוי כמעט ודאי, רוב ודאי, פחד אני יודע, לכמה מאות מיליארדים, יכול להיות שיהיה דומה. זאת אומרת שריבונו של עולם ברא כל אחד ואחד בצורה מיוחדת ולכתחילה, כי כל אחד צריך להוציא אל הפועל את סוג העבודה המיוחדת שלו, ואין לו תחליף. זה אולי מה שמלמד אותנו מצוות כתיבת ספר תורה. אמרנו אם כאן שתי המצוות האלה בעצם אחת מלמד אותנו את העבודה היחידנית של כל אחד ואחד, אם כי כתיבת ספר תורה זה בשביל סך הכל הציבור גם כן קורא בו, אבל הבעה האישית הזאת, והקל היחד, כי עם ישראל מצד אחד הוא עם אחד, וכולם, כל ערכו של כל אחד ואחד הוא בתור חלק מהכלל כולו, ומצד שני לכל אחד ואחד יש ייחודיות מיוחדת במינה. ועניין דור הגאולה זה להוציא את שני הכללים הללו ביחד, שלא יהיה טשטוש של הפרט, אלא שכל אחד ואחד יהיה לו את המקום שלו. מצד שני מופיע כלל ישראל, בחזרה עם ישראל חוזר לארצו, מופיע בצורה הכוללת שלו, השלמה שלו והגדולה שלו, עם כמובן ההופעות של כל יחיד ויחיד. וזה ענייננו גם בימים האלה. כל אחד ואחד צריך לעשות את חושבון הנפש הפרטי, וגם לדעת שהוא ערב לכל כלל ישראל, והוא חלק מכל עם ישראל, ולהתפלל על הכלל, ולהרגיש יחד עם כל הכלל, ובתוך עמי אנוכי יושבת, ומבין שניהם בא התיקון השלם. כעת כדרכי בשבת תשובה, אני רוצה לדבר על שמחת תורה, ובעיקר אני מדבר לשנה א', שנה ב', שמעו את זה כבר פעם אחת, וג' פעמיים, וכן הלאה. אנחנו נוהגים שבשמחת תורה כל תלמידי הישיבה באים יחד לישיבה, ושמחים, לומדים כל השנה ביחד את התורה, ובשמחת תורה מביאים את אהבתנו ושמחתנו ושמחת התורה. כבר אמרתי שאחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות עליהם תשובה, זה על שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. גם מי שעבד את השם, אבל לא עבד אותו בשמחה, יותר גדולה מכל שמחה אפשרית אחרת באיזה ענייני העולם, אז הוא לא עבד את השם בשלימות. אז הוא צריך לעשות תשובה, ולהגיד על חטא שחטאנו לפניך בקיום מצוות שלא בשמחה. שלא בשמחה מספיקה. אבל וידוי לא מספיק. כי אם אדם סתם מתוודה, הוא לא מתקן. אדם צריך לעשות חרטה לעבר, על זה שהוא לא היה בשמחה, וקבלה לעתיד, שמכאן ואילך כל מצווה הוא יעשה בשמחה גדולה, הכי גדולה שאפשר. בוא נגיד ככה, לשאוף לזה. כל הזמן נתקדם אל המטרה הזאת. לעבוד את השם בשמחה. אם אדם עובד את השם בשמחה, הוא עושה עוד מצוות, כי הוא אוהב להיות שמח. כל עבודת השם משתנה. לעבוד את השם בשמחה. מפני שהזכות הזאת לעבוד את השם, באמת זה הדבר הכי משמח שיכול להיות. להיות עבד השם. לעשות את רצונו יתברך. לגלות את אור השם בעולם. מה יש יותר מזה? על אחת כמה וכמה פיקודי השם משמרים מסמכי לב, כשאדם לומד את התורה, ללמוד בשמחה גדולה מאוד, ולהתוודות על זה ביום הכיפורים ובעשרת ימי תשובה, שאנחנו מבקשים סליחה על זה שלא למדנו בשמחה, בשמחה מספיקה. ובעזרת השם, אנחנו נקבל על עצמנו, נתחרט על זה שלא היה בשמחה שלמה, ונקבל עצמנו, נשתדל להיות בשמחה, ונתוודא על כך, זה תשובה, הקדוש ברוך הוא יקבל לנו תשובה ויעזור לנו, מכאן ואילך באמת לעבוד את השם בשמחה. אז אם כן, שמחת תורה זה אחד הימים שאנחנו יכולים להביע את גודל שמחתנו בלימוד התורה, וכל השנה אנחנו משקיעים את כל כוחותינו בלימוד תורה, והזמן לתת לזה ביטוי, השיא של הביטוי, זה שמחת תורה. וכמובן, כולנו לומדים יחד כל השנה, אז זה הזמן, ובאמת כל, אני חושב שזה גם מגבש כולנו ביחד, השמחה היא תמיד מחברת ומאחדת, והישיבה נעשית יותר ככה מאוחדת, אחרי שמחת תורה, מתוך ההתעלות של שמחת תורה. אז אני לא יודע איך בשנים האחרונות נעו בישיבות התיכוניות, היו נוסעים לכל מיני מקומות לשמח ביישובי עולים וכדומה. אני אבל חושב שהשמחה בישיבה היא יותר שקולה וחשובה, ואם מישהו רוצה לשמח, יש שבת בראשית, אפשר לנסוע, התחלת התורה זה גם דבר מאוד משמח, אפשר לנסוע ליישובים, לעשות שמח, אבל בשמחת תורה, ביחד, אנחנו לא כופים את דעתנו, רק אומרים לכל אחד שזה איך יהיה פה, ושאם הוא לא הוא יפסיד, ואחר כך האחריות על עצמו, שלא יגיד למה לא אמרתם, אז אני אמרתי. אני רוצה גם לעודד את ההשתדלות. היום בזמן האחרון בתים גבוהים, רבי קומות, אנשים גרים כשהסוכה היא או בכמה קומות למעלה או בכמה קומות למטה, ויש כאלה שאין להם, שבקושי יכולים לאכול בסוכה הזה ולישון בסוכה, זה בכלל כמעט לא מציאות, וצריך להשתדל מאוד מאוד לקיים את מצוות שינה בסוכה. היא יותר חמורה מאשר אכילה, כי אכילת הרי אפשר לאכול מחוץ לסוכה, אם כי המדקדקים הם לא מבטרים על גם אכילת הרי לאכול בסוכה, אבל שינה הרי אסורה. טיולים לא מתירים לא לאכול מחוץ לסוכה. מי שבצבא מותר לו, שהוא לא מטייל, אם עושים סדרה או יוצאים איזה פעילות, אז הולכי דרכים הם פטורים מן הסוכה, אבל אחת כמה וכמה אם אדם הולך לדבר מצווה והפעילות בצבא היא דבר מצווה, אם כי אם אפשר לעשות סוכות לא לוותר על זה כמובן ולהתעקש על זה, אבל מצד הדין זה לא מחויב. אז אם מישהו מתעקש, הוא מרוויח שהוא עושה להידור מצווה יותר, כן? אבל סתם אחד רוצה לעשות טיול, זה לא נקרא הולכי דרכים. התחלה אני אמרתי את זה מסברתי, אחר כך ראיתי שהפוסקים, פוסקי הדור גם כן פוסקים ככה. שללכת לטיול, זה לא נקרא הולכי דרכים. מי שחייב ללכת לאיזה מקום, ואין לו סוכה, אז הוא פטור. אבל מי שלא חייב, הוא לא חייב לצאת לטיול. אז הוא חייב כן בסוכה. אז לעשות השתדלות גדולה, גם לישון בסוכות. יש אנשים שלפעמים בני המשפחה שרוצים, מתעניינים על דירה, אני אומר, יש שם סוכה? היום בהרבה בתים בכלל לא שוקלים את השיקול הזה. סוכה, פעם בשבוע, פעם שנה, אז אני יודע, נעשה את זה במגרש החנייה שם. אז קשה לישון שם, ולאכול גם כן, לסחוב את האוכל מרחוק, אז רק ארוחות מסוימות יורדים, אחרי היתר אוכלים דברים של הפטורים מן הסוכה. לעשות, כי לשבת בסוכה זה לשבת בצילה דמימנותה. זה דבר שממש משפיע על כל הנפש, ומחבב אני את העצלנים היושבים בסוכות, בחג הסוכות. חלק מהדברים אנחנו עוד גם נדבר במרץ השם במוצאי יום כיפור, אבל לא תמיד כולם נשארים, אז לכן כבר דיברתי על כך היום, על שמחת תורה. ולהווה ידוע שהגישה שלנו, כל החגים עכשיו הרצופים הם קשורים אחד בשני, והשיא של העלייה זה שמחת תורה, כי אז אנחנו מגיעים לעבודת השם בשמחה הכי גדולה. כעת אנחנו נמצאים בימי הדין והעירה גוברת, ואחר כך אחרי שאנחנו מתארים אנחנו מתקדשים בחג הסוכות, מגיעים לשמחה יותר גדולה, עד השיא שלה, של שמחת תורה. ואחרי זה, מתוך כך, ממשיכים אחר כך את כל השנה של ההתעלות הרוחנית. אז חזק ואמת, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, לנו ולכל ישראל, שנזכה באמת במהרה לגאולה שלמה לנו לכל ישראל.